שלום למאזינים, אני ישראל גופמן, ואני שמח שחזרתם לעוד פרק בפודקאסט, זמן לחשוב. מקליט אותנו, ערן בן דיין. ערן, מה שלומך?
בסדר גמור.
היום יש לך תחושות טובות?
תמיד גוד וייבס.
סבבה, אז בוא נמשיך. היום בפרק אנחנו מארחים את דור אוחנה.
בוקר טוב, ישראל.
מה שלומך?
שלומי מצוין, אני שמח להיות פה.
יפה, אז אתה שותף בקרן מרתון, והיום אנחנו נדבר על פריפריה, תעסוקה, יוקר מחיה והשקעות נדלן. אז דור, קודם כל, תודה שבאת אלינו.
תודה לכם שאתם מארחים אותי.
ובואו נאזין לאות רגע ומיד נתחיל.
זמן לחשוב. הפודקאסט של גופמן קריאייטיב. על השעה ומציאות.
דור, אז בוא ספר לנו קצת על קרן מרתון.
קרן מרתון היא בעצם קרן להשבחת נדלן בישראל. היא קרן שגייסה כספים ברובם מהציבור, מגופים ציבוריים שמנהלים כספים פנסיונים וכו, ובחלקם גם מגופים פרטיים, היי נטוורס ושוט. הכסף שגויס הוא בעצם אמור להיות מושקע בקרן, רכישה של הזדמנויות נדלן בישראל, בתחום מאוד ספציפי שלא הרבה חברות פעילות פה במדינת ישראל, שנקרא השבחת נדלן. קרן בעצם מאתרת הזדמנויות נדלן, של נדלן שנמצא בעצם בתת ניצול, ובעצם עם הניסיון שהיא מביאה לשוק הנדלן הישראלי, היא גורמת לנדלן לנצל את מרב הפוטנציאל שהוא יכול, שיכול להיות לו, ובעצם לרוב זה תכנון מחדש ועלאת הערך, כאשר בתום התהליך אנחנו מוכרים אותו ליזמים שבאים ובונים בפועל את הנדלן שיוצר, את היהודים שהצלחנו לייצר. אנחנו פעילים בכל תחום הנדלן, תעסוקה, מגורים, מסחר, לוגיסטיקה, חוות שרתים ושות.
עכשיו, אתם מתארים את הקרן כעוסקת, ואני מצטט, בנדלן בעל מורכבות גבוהה בישראל. מה זה מורכבות גבוהה בישראל?
אז אנחנו מציינים את המילה מורכבות, בגלל להשביח נדלן בישראל זה נושא מורכב. באופן כללי, לעשות נדלן בישראל זה דבר מורכב, אבל אני בטוח שאתה דנת בסוגיות האלה לא מעט, אבל המילה מורכבות נובעת מכך, שכאשר אנחנו, לדוגמה, רוכשים מפעל במרכז עיר, בכדי לנצל אותו בצורה מיטבית, צריך לייצר ולהפעיל תהליכים שהם ארוכי טווח, שהם מורכבים סטטוטורית, ובעצם להפוך 50 דונם פרטיים במרכז העיר לוד לכ-1,500 יחידות דיור, כמו קרקע שבעצם רכשנו לפני שנתיים וחצי, זה מורכב, זה מורכב, זה מצריך ידע מקצועי גדול, רחב, זה מצריך העברת צליחת חסמים מאוד
אז
גדולה.
אז אתה אומר באופן כללי, ישראל זה מקום מורכב.
ישראל זה מקום מורכב.
בטח ובטח בנדלן ובטח ובטח בדברים שקשורים לטווח ארוך יותר.
בדיוק ככה, בדיוק ככה. אנחנו נקראים מרתון כי התהליכים שלנו הם תהליכים ארוכי טווח.
ולגבי אסטרטגיית ההשקעה שלכם, אתה בעצם אמרת שאתם משקיעים בסוגים שונים של נכסים, אתם מציינים את נושא הדיור, שטחי הלוגיסטיקה, חוות שרתים וכו'. איך בעצם נקבע התמהיל?
אז כאשר אנחנו מקבלים עסקת נדלן כלשהי, אנחנו מחפשים בחזון, מחפשים בה לראות את סוף הדרך. פחות מעניין אותנו מה יש על הקרקע היום, ולכן כשאנחנו מקבלים עסקה, אנחנו מסתכלים קדימה, לא מה המצב הנוכחי. כאשר אנחנו מקבלים קרקע ואנחנו חושבים שהניצול המיטבי שלה הוא, למרות שהיא היום מרכז מסחרי, הדבר הנכון לה הוא להפוך למרכז של תעסוקה, מסחר ומגורים. עכשיו אנחנו שואלים את עצמנו מה התהליכים שאנחנו צריכים לעשות כדי שהדבר הזה יצא לפועל. לרוב יש את הנושא שנקרא טאבה, שזה תוכנית בניין העיר שקובעת את היהודים והשימושים של הקרקע. ורוב תהליכי ההשבחה כרוכים בשינוי הטאבה. ואנחנו מתחילים דיאלוג עם הוועדה המקומית והוועדה המחוזית, עם העירייה, עם ראשי העיר הרלוונטיים, כדי להבין מה נכון לאותו אזור ל-20, 30, 50 שנה הבאות, ואנחנו מוצאים את זה לפועל.
וכשאתה מדבר על השבחה של יחידות דיור, מה זה אומר?
זה אומר שאני לוקח קרקע שלא בהכרח יש בה בכלל יחידות דיור.
זאת אומרת, אנחנו לא מדברים על התחדשות עירונית בהכרח, אנחנו מדברים על...
התחדשות עירונית היא בעצם מילת על, אנחנו כן עושים התחדשות עירונית, אבל התחדשות עירונית פשוטה היא התחדשות עירונית שהולכים ומחתימים דיירים ודרך זה מקבלים את הקרקע, אנחנו רוכשים את הקרקע ומחדשים את העיר על ידי חידוש של טבעות וסידור של המצב הקיים, כך שהוא יתאים יותר לעתיד ולא רק על בסיס מה שיש היום.
עכשיו תספר לנו רגע, איך קרן נדל"ן עובדת, כאילו, כשבאים בבוקר, מה עושים?
אז המילה קרן היא באמת היא טיפה שונה, כי אנחנו מכירים את זה מעולמות ההון סיכון, אבל קרן נדל"ן היא בעצם חברת נדל"ן. אנחנו קמים בבוקר, קבוצה של 9 חבר'ה, אנחנו לא גוף גדול, ויש לנו בעצם שני אפיקים מרכזיים שאנחנו עוסקים בהם ברמה יומית. איתור הזדמנויות, כדי לרכוש עסקאות חדשות, והאפיק השני הוא בעצם קידום של העסקאות שכבר נרכשו. אז אם באפיק אחד אני כל היום, במחלקת הפיתוח עסקי, בוחן עסקאות נדלן ובודק את הפוטנציאל שלהם ובאיזה מחיר כדאי לקנות אותם ובמה השווי העתידי שהם יכולות להגיע אליו. באפיק השני, את העסקאות שכבר רכשתי, אנחנו מקדמים לכדי מימוש הפוטנציאל והתוכנית העסקית שלנו.
ואיך עובדת האסטרטגיה של הגיוס לקרן?
אז בעצם הגיוס הסתיים בקרן הראשונה לפני 3 שנים, בהצלחה, גייסנו 425 מיליון שקלים, מאלטשולר שחם וגופים ובנק לאומי, דרך לאומי פרטנרס ועוד גופים טובים אחרים, ומהרגע שגייסנו את הכסף, אנחנו פחות מתעסקים בלגייס אותו. הוא גויס, יש מה שנקרא on call, הכסף מוכן כשיקראו לו, כשנצטרך אותו, ומאותו רגע אנחנו עסוקים בלאתר את ההזדמנויות ולרכוש עם הכסף שקיבלנו, עם המנדט שקיבלנו מהמשקיעים, לרכוש הזדמנויות ולהוציא אותם לפועל.
ודיברנו בחלק הראשון של השיחה וגם עכשיו על הזדמנויות. איך, תן לנו כללי אצבע, איך מאתרים הזדמנות נדלנית?
אז יש לנו איזה גג פנימי בתוך הקרן של לוקיישן, לוקיישן, לוקיישן. כשאתה מקבל את ההזדמנות, ואתה מבין את המיקום של הקרקע, כאיש חזון וכיזם, אתה באותו רגע מבין איפה הקרקע הזאת יכולה להיות ומה נכון לה.
זה הבנה או שזה אימור?
זה לא אימור. אנחנו לא מתעסקים באימורים. אימורים זה... יש אנשים אחרים שמתעסקים איתם. אנחנו מנהלים סיכונים. אנחנו מסתכלים על הקרקע שמגיעה אלינו ועל המחיר שמציעים לנו אותה. ושואלים את עצמנו שאלה פשוטה, האם על ידי פעולות אקטיביות ונכונות לעיר, לתושבים ולנו כבעל עסק, אנחנו נוכל לגרום לקרקע הזאת גם לנצל ללטש את היעלום שהיא, וגם לגרום לה להיות שווה יותר כדי שאנחנו נרוויח כסף בסוף הדרך.
עכשיו, דיברנו קצת גם על הנדלן למגורים. שאנחנו נמצאים באיזושהי נקודה שהיא נורא מעניינת, כי לא ברור מה קורה בכלל עם הנדלן למגורים. מה דעתך? אם מסתכלים אגב על נתוני ינואר, אנחנו מקליטים לטובת המאזינים את הפודקאסט במרץ. אם מסתכלים על נתוני ינואר 2024, אז הנתונים נראים נורא טובים, נראה שהביקוש חזר.
אז שוק הנדלן למגורים כקו מנחה הוא מאוד מאוד חזק. הביקושים עצימים, כולם מדברים על 30, 40, 50 אלף יחידות דיור שצריך בכל שנה. ובטח ובטח בתקופה כמו שאנחנו נמצאים בה שההיצע קטן בגלל שכמות התחלות הבנייה קטנות מכוח הנסיבות. אז כל הזמן הביקושים יציבים וההיצע עתיד להיות לקטון. ולכן הצפי כל הזמן ששוק המגורים ימשיך ויהיה חזק. אנחנו בתקופה מוזרה, כי בסוף יש אי ודאות מאוד מאוד גדולה, ובתוך אי הוודאות המאוד גדולה הזאת, מאוד מהר הרוכשים חזרו לשוק. וכמו שאנחנו בדיווחים של החודש האחרון, הרוכשים בשוק. ויש כבר עלייה מהשנים הקודמות ברמת הרכישות של דירות חדשות. אני חושב שככה זה ימשיך, כי בסוף זו מדינה שצומחת. גם אם עכשיו ברמה המיידית אנחנו מרגישים קצת איזה זעזוע, זעזוע גדול שכולנו חווינו מאוקטובר, המדינה הזאת פה כדי להישאר וכדי לסגשג, והסגשוג לצידו יש ריבוי טבעי שגם יצריך דירות.
עכשיו תגיד, דיברנו על, דיברת לגבי ה-50,000 דירות, ואנחנו הופכים להיות מקום מאוד מאוד צפוף. איך בעצם מנהלים את הצפיפות הזאת?
הצפיפות הזו בעצם תגרום לכמה דברים מאוד פשוטים. א', היא תצריך יותר דירות, טכנית. זה אומר שצריך לתכנן יותר, זה אומר שצריך לבנות יותר, וזה אומר שיום אחרי שיבנו יותר, יצטרכו יותר תשתיות, יותר מבני ציבור, וכל הדברים האלו צריכים ללכת יד ביד. ולכן אני חושב שיותר ויותר רשויות התכנון מבינות את זה, ומתכננות במסות יותר גדולות של כל הדברים, בין אם בדירות ובין אם בשטחי תעסוקה, מסחר, לוגיסטיקה, כי כל שרשרת הערך תצטרך לצמוח. יותר משפחות אומר שיותר קונים בסופר, יותר קונים בסופר אומר שצריך יותר שטחי לוגיסטיקה שיחסנו את המלאים של אותם סופרים, ולכן גורמי התכנון, היזמים והשוק יצטרכו להבין שצריך לבנות יותר. צריך לבנות יותר, צריך למלא את החללים שיבצרו ברמות ההיצע.
ואיך כל זה מסתדר עם המתמטיקה של המשכנתא? הרי היום משכנתא ממוצעת היא כמה בערך?
אני מעריך שקרוב ל-2 מיליון שקל היום.
שזה כמה במונחים חודשיים?
חודשיים, כ-10,000 שקל בחודש שחזר.
ואנחנו מדברים, אם אנחנו משקללים את המשכורות הממוצעות שלא כל כך, לא כל כך עלו, לפחות לא בשנתיים שלוש האחרונות, אז איך בעצם מתפתח, הביקוש ממשיך להתפתח, הלא הכנסה, כאילו, אין פה הכנסה שמאפשרת את זה?
אני חושב שזו שאלה מאוד טובה, שרבים וטובים מנסים לענות עליה. ברמה טכנית, לפעמים התוצאה מדברת בעד עצמה. קונים דירות ומשלמים משכנתאות. אחוז הפיגורים בתשלום משכנתאות הוא לא דרמטי, וגם כשיש, זה לא מגיע לכדי מימושים. אבל זה סימן שאלה מאוד טוב, שגם מעבר להאם זה כן קורה או לא, כי כנראה שזה קורה, כי יש משכנתאות ב-10,000 שקל, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, האם זה נכון? ואם אני ברמתי חושב שלא בטוח שזה נכון, שמשק בית יוציא סכומים כאלה דרמטיים על תשלום משכנתא, שמקטין לו את ההכנסות הפנויות, ונדבר על זה אולי בהמשך, אבל זה סימן שאלה גדול. המשכורות היום במדינת ישראל הן מאתגרות את תשלום המשכנתא, הן לא עולות באותו קצב, זה ברור לכולנו, ומשהו, אחד מהשניים יצטרך לקרות, או שהמשכנתאות ירדו כתוצאה ממשכנתא נמוכה יותר, בתוצאה כלשהי, אם אותו רוכש יקנה דירה זולה יותר, אז המשכנתא שלו תהיה זולה יותר, או לחילופין, שהמשכורות יצטרכו להדביק את הפער.
ומה עם שוק הסחירות? איך הוא בקורלציה לכל ההתפתחויות האלה?
שוק הסחירות הוא אמור להיות תוצר ישיר של בדיוק כל הדברים שדיברנו עליהם קודם, כי בעצם אותו בעל משכנתא שמתקשה בתשלום משכנתא כל כך גבוהה, אמור ללכת ולסחור דירה בזול יותר. כתוצאה מכך, שוק הסחירות אמור להיות מוצף, כי הרבה יותר אנשים, בטח כשלוקחים בחשבון את ההתחדשות עירונית המסיבית שקורית בישראל, וגם הכניסה שחקני סחירות לשוק, יורסים להם את הבתים, אז כל השוק הזה אמור להתמלא בביקושים. וגם שוק הסחירות, לצערנו, צפוי לעלות ברמת המחירים. מנגד, אני מעריך שרגולציה...
הנתח שלו לדעתך יגדל?
הנתח של...
הנתח האחוזי.
הנתח האחוזי מסך כל המתגוררים אמור לגדול.
היום אנחנו נדמה לי בסביבות ה-30%.
אני מעריך שאתה צודק, אני לא סגור על המספר המדויק, אבל בכל מקרה אנחנו... אחוז הבעלים על דירות בישראל הוא מאוד 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 גדול ביחס לשאר העולם. אני חושב שנכון שהאחוז הזה יקטן, ואנשים יצאו לגור בדירות להשכרה. מצד שני, צריך לגרום לדירות להשכרה, להיות דירות להשכרה לטווח ארוך יותר, שאנשים יכולים לתכנן קדימה, ולא יצטרכו להעביר גנים ובתי ספר את המשפחות שלהם בכל שנה, שנתיים, ואני חושב שבימים אלה, בעידוד של המדינה ועידוד של הוועדות המקומיות, מוציאים לשוק דירות להשכרה ארוכת טווח, שאמורות לתת פתרון.
שהבעלים שלהם זה המדינה?
שהבעלים שלהם יהיו לא המדינה, כי אני מאמין גדול בשוק חופשי, אבל הבעלים שלהם יהיו יזמים, שיחזיקו נכסים מניבים בדומה למולטי פמילי בארצות הברית. הפער כרגע שנמצא במדינת ישראל הוא הרווחיות והכדאיות הכלכלית של התחום הזה, והנושא הזה יצטרך להיפטר, בין אם בהקלות מיסוי, או בין אם הקלות ברכישות הקרקע, כי בשביל שיזמים יחזיקו דירות להשכרה לטווח ארוך, זה צריך להיות כלכלי להם, בסביבת ריבית כזו גבוהה זה לא כלכלי, והפער הזה יצטרך להצטמצם.
לאור כל התנודות בשוק העבודה, אתה רואה גם מעבר של ממשרדים, או מעבר של משרדים לטובת מגורים?
אז אנחנו נמצאים בעיצומו של משבר בשוק התעסוקה, אולי זה המשבר היחידי האמיתי מבחינה כלכלית שמדינת ישראל חווה היום. אנחנו רואים ירידה של מחירי שכירות וירידה של מחירי המשרדים. וכבר בלונדון ראינו ובארצות הברית הסבה של משרדים באזורי ביקוש למגורים. אם אתה שואל אותי אם זה צריך לקרות, זה כן צריך לקרות, כי אין שום סיבה שיהיו בנייני רפאים של משרדים מקלאס B ו-C ו-D עומדים ומחפשים את ה-50-40 שקל למטר שהם יכולים, כשהם יכולים להפוך לבנייני מגורים משודרגים ולהחזיר את סל השוק באזורי ביקוש. אפילו בפריים לוקיישן, אבל גם זה יצטרך להיות מלווה בהקלות על ידי המחוקק, שייתן חיזוקים לשוק, כדי שאנשים ויזמים יבואו ויעשו את הדברים האלה.
היום יש תנועה כזאת או שזה תנועה תיאורטית?
זה תנועה תיאורטית. היום אני לא חושב שיש בניין משרדים במדינת ישראל שכבר עושה וגרים בו תושבים, וחבל. כי אני צופה ב-10-20 שנה הקרובות לא מעט בנייני משרדים שאו יצטרכו להיערס ובמקום ייבנה עירוב שימושים, שזו המילה החמה היום, או שהבנייני משרדים, אם לא תהיה כדאיות כלכלית, בנייני המשרדים הקיימים יצטרכו להיות מוסבים בהקלות כאלה ואחרות, בגלל שכל נושא האגה, פיקוד העורף וממדים מקשים בנושא ההסבה בין משרדים למגורים, צריכו להיות פה הקלות, כמובן לא כדי להוריד את הסטנדרט.
למה בעצם?
כי דירה בישראל מחויבת בממד.
והיום במשרדים הממדים הם קבוצתיים?
אין ממדים במשרדים, הם קבוצתיים, והיחס הוא שונה מבחינת המטרים, והנושא הזה יצטרכו לתת לו פתרון. פתרון יצירתי, היזמים כשהדברים כלכליים יודעים להיות יצירתיים. הם צריכים ללכת יד ביד עם המחוקק ועם הרגולטור, גם כדי שהפתרון יהיה איכותי, ובמדינת ישראל צריך פתרון האגה, פתרון ממד. מצד שני, אנחנו רוצים להוריד את יוקר המחיה שמתבסס על מחירי הדיור ודיור להשכרה הגבוהים.
תגיד, והיום אנחנו מקליטים את הפודקאסט הזה בעיצומה של הלחימה בעזה והלחימה בצפון, בעצם התחושה היא שהמדינה שלנו מתחילה בחדרה ונגמרת בגדרה. כל היתר מחוץ לטווח. איך בכל זאת, בהנחה שהמצב הזה יסתיים, מתישהו מפזרים את האוכלוסייה?
תראה, אפשר להסתכל רגע לפני אותו יום ארור באוקטובר, כאשר הביקושים היו בשיא כל הזמנים של אותם מקומות בדיוק, עוטף עזה, שלא היית מצליח למצוא דירה למחירה או להשכרה, סדרות, נתיבות, יישובי הצפון חוו סגסוג, קריית שמונה, נכון, הראשון, השביעי באוקטובר לקח אחורה את אותם ערים. אני מאמין גדול שכשתסתיים המלחמה והיא תסתיים, והמדינה תחזור לסגסג, המקומות האלה יחזרו לסגסג, המדינה תמשיך עם ההקלות המיסויות המשמעותיות שהיא נותנת, והתושבים יחזרו, כי ההקלות המיסויות, הרווחה הכלכלית שאפשר לחיות במקומות כאלה, לצד פתרונות של תחבורה ציבורית למרכז, לצד פתרונות של חיי תרבות ופנאי באותם ערים, שזה דברים שקרו נכון לפני אוקטובר וימשיכו לקרות, אני חושב שהתושבים יחזרו ויחזרו בהמוניהם.
ושאלה אחרונה, אנחנו מתקרבים כבר לסיום, איך אתה רואה את מדינת ישראל אחרי שהלחימה תסתיים ברמה הנדלנית ובמדיניות הכללית של הנדלן.
אני מאמין גדול במדינה. אני חושב שהמדינה הזו קמה אחרי אלפי שנות גלות, לא סתם. ועשרות השנים שהיא קיימת מוכיחה שאנחנו פלא. אנחנו חטפנו סתירה גדולה באוקטובר. אני חושב שהסתירה הזאת לטווח הארוך תגרום לנו להתעורר, להבין את המשמעות של המדינה הזאת, לגרום לה להיות טובה יותר ממה שהיא הייתה לפני יום ארור באוקטובר, ואני חושב ששוק הנדלן ימשיך, יהיה חזק. נכון שיהיו תקופות לא פשוטות לדעתי לשוק התעסוקה, לטווח הבינוני קצר, שוק המשרדים, אבל שוק המגורים פה, שוק המסחר פה, הישראלי הוא צרכן גדול, אנחנו רואים את זה בנתוני האשראי, ושוק הנדלן הישראלי לטווח הארוך בעיניי הוא שוק איכותי, ופה כדי להישאר ולהישאר חזק.
דור, תודה רבה. קודם כל, אני מאוד נהניתי, היה תענוג לשמוע אותך. ולכם המאזינים, תודה רבה שהייתם איתנו. אתם מוזמנים להצטרף אלינו שוב בפרקים הבאים, בפודקאסט מה לחשוב.
תודה רבה.
תודה רבה על ההאזנה.
היה לי תענוג גם. ביי ביי.